הכל חי אונליין, 93fm.co.il. ידיד נפש, עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-693-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. הייתי באולפן, שניים נפלאים, הטכנאי מוישי כאן והמפיק רב דוד קליגר, שניהם מסייעים לקולות להגיע לביתכם. כשהוא עלה לחטיבת הביניים, הוא חשב שהכל ישתנה. מקום חדש, חברים חדשים, אך בפועל הכל חזר על עצמו. הקולות יצאו מפיו ללא שליטה. גם הטיקים שלו התגברו. ילדי הכיתה צחקו עליו וריסקו את כל מה שעוד נותר לרסק. באחד השיעורים, במתמטיקה, הוא סבל נורא. הקולות התגברו ויצאו מפיו ללא הרף. המורה כעס עליו מאוד ושלח אותו לחדרו של המנהל. המנהל מצידו גם כן כעס ושאל את הילד, למה אתה חושב שבאים לבית הספר? להפריע? לקלקל את השיעורים? הוא השפיל את עיניו ולא ענה מילה. רק טיקים וקולות יצאו מפיו. באותו יום התקיימה הופעה בבית הספר. רבות תרחו צוות בית הספר בכדי להפיק אירוע מושלם. המנהל שהחל לקלוט את הנער שניצב מולו פנה אליו ושאל, תבוא היום להופעה? לא ענה הילד כשראשו מושפל. מדוע? כי הקולות שאני משמיע יערסו את הקונצרט. בכל זאת, אני מבקש שתבוא. הנער הגיע. המופע התחיל. הס הושלח בקהל. כולם ממתינים לצליל הראשון שיפציע. אך במקומו הופיע. קולות של הנער. הקולות הופיעו.
What do you think of school?
והנער נבוך. בסיום האירוע פנה מנהל הילדים ושאל, נו, ילדים, נהנתם מהמופע? כן, ענו כולם בכל רעש גדול. האם שמעתם אי אלו קולות שהפריעו לכם? כן, ענו כולם, והפנו ראש לעברו של ברד כהן, הילד החדש שמשמיע קולות. ברד, בוא אליי, קרא המנהל. ברד ניגש ונעמד מול המנהל. מדוע אתה משמיע קולות? כי יש לי הפרעה במוח שגורמת לי לעשות קולות. אתה יכול לשלוט בהם? לא, ענה ברד. אם זו מחלה, שאל המנהל, מדוע אתה לא לוקח תרופות? כי אין לזה תרופה. קוראים למחלה שלי טורט, ואין לה תרופה. המנהל פנה לברד ושואל, האם יש משהו שאנחנו יכולים, תלמידי בית הספר, לעשות עבורך? האם יש משהו שיכול לעזור לך? ברד הישיר מבט למנהל ואמר לו, כן, תקבלו אותי כמו שאני. ואז ההתקפים של התורת יהיו חלשים יותר. אבל כשאתם נלחמים בי וצוחקים עליי ומרסקים את נשמתי, הקולות מתגברים והתיקים מתגברים. המנהל שלח את ברד למקום, וכל הילדים וכל המורים קמו, מחו לו כף והרגישו בושה גדולה. הסיפור הזה, קיבלתי אותו בסרטון שלא השמעתי לכם כי הוא כולו באנגלית. ניסיתי לתרגם אותו עד כמה שאפשר לתרגם סרטון מוצלח כל כך, חזק כל כך, סרטון שאתה רואה את הילד וזה שובר לך את הלב לראות נער שסובל מדבר שהוא לא אשם בו, ואת החברים שלו שלא מקבלים אותו. את הסרטון הזה ואת הנושא של היום, שנקרא קבלת האחר, או יותר בשפה מדויקת, שילוב קהילתי, החלטתי לעלות היום מכמה סיבות. בימים האחרונים אנחנו רואים את כל מה שקורה בכיכר רבין, את אותם אנשים שהעלו אותם לארץ, אתיופים קוראים להם, 150 אלף איש. 150 אלף איש, זה הרבה אנשים. ולא מקבלים אותם. ניסיתי לדמיין לעצמי מה היה קורה אילו הייתי יושב שותף בהרצאה מוצלחת, ובסיום ההרצאה היה המרצה מגיח מאחורי המחיצה, והיינו כולו רואים, והיינו כולנו רואים שהוא אתיופי. האם זה אמור לקלקל את ההרצאה? למה אנחנו לא מוכנים לקבל את האחר? זאת השאלה. למה? אני שואל את זה בכאב, כל מי שמכיר אותי יודע שאני חלילה לא דן, אבל למה כל כך קשה לנו לקבל את האחר? למה שיש ילד חריג, ילד שנולד עם מום כזה או אחר? זה יכול להיות מום גופני, ילד שנולד בלי אצבע, חס וחלילה, בלי יד. ילד שיושב על כיסא גלגלים, או חס וחלילה פגיעה אחרת. ילד שסובל מתסמונת דאון, מפיגור. למה כל כך קשה לנו לקבל את האחר? ובמיוחד עם אותו אחר, הוא בריא. אבל הוא אחר. הוא שייך לקהילה שונה, הוא בא ממוצא אחר. למה? למה, למה, למה? למה כל כך קשה לנו לקבל את השונה? האם צבע אור מראה על מידות טובות או פחות טובות? זה מה שקובע מי הבן אדם? האם הקדוש ברוך הוא אחרי 120 ישאל את הבן אדם מה צבע האור שלך וידון אותו בבית דין כזה או בית דין אחר כי צבע האור שלו שונה? למה אנחנו לא מוכנים לקבל את האדם כפי שהוא ולא כפי צבע האור שלו? למה? למה אנחנו עושים את ההבדלות האלה? הנושא הזה כמובן שהוא רחב וקשור בקבלת תלמידים לבית הספר ולסמינרים ולעוד הרבה הרבה הרבה. אוי, קשה בכלל לדבר על הנושא הזה, אבל אנחנו חייבים. הסיבה השנייה שאני מעלה את הדברים הללו, כי השבוע ביום שני בלילה התקיים כנס שערך אותו בית חם. ביום שלישי התקיים הכנס, ביום שלישי בבוקר, ביום שני היה בר מצווה, ביום שלישי, כן, סליחה. ובכנס אנחנו דנו במשך כל היום, 450 משתתפי הכנס, דנו בנושא של שילוב קהילתי. כן, יש דבר כזה. אנחנו נשמע עליו עוד מעט. מהסיבה הזאת ומהסיבה של מה שקרה עם ההפגנה הנוראית של האתיופים, החלטתי לייחד את התוכנית היום על הנושא של שילוב קהילתי, על הנושא של קבלת האחר. אני רוצה מאזינים שתעלו על הקו. אני רוצה שתנסו להסביר לי, לשכנע אותי, לתת פתרונות, לתת עיצה טובה, איך נהפוך לאנשים מקבלים יותר את החריג. איך אנחנו נבין שכולנו, אבל כולנו חריגים, כי הרי בורא נפשות רבות וחסרונן, לכל אחד יש את החיסרון שלו. כולנו חריגים. וכשם שאנחנו רוצים שיקבלו אותנו, כך אנחנו צריכים לקבל את האחר. אז אם אתם רוצים לעשות את זה, אתם מוזמנים להתקשר ל-058-693-93, 058-693-93, אתם יכולים לשלוח לנו גם פאקס ב-03-616-4477, ניתן גם לפנות אלינו דרך האתר, בחלונית הודעה לשידור, באתר של רדיו קול חי, אבל כמובן שעדיף לעשות את זה דרך האפליקציה שנמצא בטלפונים החכמים, הכשרים. ואנחנו אומרים שלום ולילה טוב לשימון אפללו. שימון אפללו שיזם והפיק את הכנס עם חבורה טובה של עובדים מבית חם, נמצא איתנו לצידי פה גם ישראל, שעזר וסייע רבות. אבל קודם כל נתחיל איתך, שמעון, לילה טוב.
לילה טוב, רב מונק, ישראל ולכל המאזינים.
מה שלומך הלילה?
מצוין.
יופי.
אולם רחוק, אולם נמצא באולפן, אבל קרוב בלב.
שמעון, שילוב קהילתי. מה זה?
אני רוצה לדבר במילה קצרה על הכנס, ואז נרחיב בנושא הזה של שילוב קהילתי. למעשה הכנס הזה, זה הכנס השני, השנתי, שאנחנו עורכים לאנשי מקצוע בתחום של שיקום וטיפול בבריאות הנפש. הכנס הראשון, שהוכתר בהצלחה מאוד מאוד גדולה, הוא עסק בשיקום רגיש תרבות, טיפול מותאם ורגיש למטופל החרדי, שבאמת בתוכנית אצלך דיברנו על זה הרבה. על טיפול שיהיה מותאם לציבור שלנו, ציבור חרדי ודתי. אנחנו קיבלנו באמת הרבה עדים מהכנס הראשון. אנחנו עכשיו נמצאים כמעט שבוע אחרי הכנס השנתי השני, שנושא שלו היה, כמו שפתחת במונולוג שלך, נושא של שילוב קהילתי. המטרה של הכנס למעשה הייתה לחדד ולעורר אנשי מקצוע את היכולת שיש לנו לעצים מתמודדים להשתלב בקהילה, וגם להצליח. כמו שאמרת, באמת השתתפו בכנס 450 אנשי מקצוע בתחום של השיקום והטיפול, ובאמת היו עדים רבים לכנס הזה, ברוך השם. וכן, אנחנו באמת ממשיכים לעשות את מה שאנחנו עושים כל הזמן. אצלנו בבית חם אנחנו עושים הכל כדי לשלב בקהילה את המתמודדים, ולגרום להם להיות חלק חשוב מהקהילה.
תגיד לי, שימון, יש סיבה שהם לא יהיו חלק, שאנחנו צריכים לעשות פעילויות בכדי שהם כן יהיו חלק?
כן, וזה אני באמת רוצה להרחיב. אני אתחיל עם הנושא של שילוב קהילתי. הנושא של השילוב קהילתי, אנחנו יודעים שהיום יש את המושג של סל שיקום. יש הסמה שאנחנו שמים את המתמודדים עם המחלות פסיכיאטריות בעבודה, תעסוקה, דיור מוגן או הוסטל. אבל שילוב קהילתי עוסק בהזדמנות שאנחנו נותנים למתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות לחיות בקהילה. להרגיש שהם מאורחים כמו כל אדם, עם תכונות ויכולות שיש לכל אדם אחר שהוא ללא מגבלה פסיכיאטרית. אני באמת שמח רב מונק על הבמה החשובה הזאת, רדיו כל חי. אני חושש שיש כאלה שיטילו ספק לאפשרות שיש להם מתמודד, להשתלב ולהיות משמעותי בקהילה. כשאני אומר קהילה, אני מתכוון לגרום למתמודדים להסתגל בקהילה ולהרגיש שווה ערך כמו כל חבר אחר. שאין לו שום מגבלה פסיכיאטרית. כמו המונולוג שסיפרת בתחילת התוכנית על ברד ועל הסבל שלו. אני באמת...
אגב, אתה הכרת את ה... אתה ראית את ה...
לא, את הסרטון הזה אני שמעתי ממך, וזה באמת היה נורא מרגש.
אני רוצה לומר לך שהוא סרטון קשר למאדרין, אני בדרך כלל אין לי בכלל את הדברים האלה, אבל מישהו אמר לי, תשמע, אתה חייב לראות את זה, כי אתה תוכל לקחת את הסרטון הזה ולדבר עליו בתקשורת, ופשוט להביא לאנשים את הזעזוע הזה, איך אפשר לרסק ילד כשלא מקבלים אותו, והכל בגלל שהוא חולה בתורת, זה משהו שהוא באמת לראות את הסרטון זה שונה, אני ממליץ בחום, אם אתה, יש לך נגישות ויכולת להגיע אליו, אז בשמחה.
אבל ללא כל ספק זה באמת מרגש במיוחד, ההבנה שחדרה שם על המנהל, והקבלה של הקהילה, במקרה שלנו זה בית הספר. אני באמת רוצה לנצל את הבמה החשובה הזאת של רדיו כל חי. אני ככה, ברשותך אני פונה למאזינים היקרים. באמת, לפקוח עיניים לראות את אלה שעומדים בשוליים. לא חייבים להיות עם מגבלה פסיכיאטרית. אבל יש כאלה גם עם מגבלה פסיכיאטרית. כדי מה, אלו שלא מעיזים תמיד, אבל מאוד מאוד רוצים עלייה בבית הכנסת. מאוד רוצים לעלות בבית הכנסת, אנחנו לא רואים אותם. אלו שרוצים להתפרנס, אבל מאוד מאוד חוששים לגשת למעסיק, כי הם מלאים בחרדה, איך אני אסתגל, מה הוא יגיד לי המעסיק. או הבחור השקט, נלך למקרה הקלאסי שכולנו מכירים, הבחור השקט מהשכונה, שיושב כבר שנתיים בבית, בלי חברים, בלי ישיבה, הוא כך רוצה, רק חיוך קטן, שרק נראה לו שהוא קיים. אני חושב שזה שילוב קהילתי. לקחת את המוחלש בחברה, ולהעצים אותו. או בוא נשתמש במה שהולך היום, לקחת את השקופים. אם אנחנו נפקח עיניים, יש כאלה לצערנו הרבה. והמדהים, זה שאנחנו שומעים אחר כך בקליניקות, שהמטופל מספר על הרצון ללמוד או לעבוד ולצאת מאפילה לאורם בזכות איזשהו מכר או שכן, שבסך הכל התחיל להיות איתו בקשר, וגרם לו פתאום למד איתו איזה חברוס בבית הכנסת, חייך אליו, סידר לו מקום, ראה אותו עומד בבית הכנסת שם בצד, וקרא לו ואמר לו, בוא, יש לך פה סטנדר, נתן לו גם סידור. החיוך הזה, אנחנו כולם מכירים את הסיפור עם רב מפונוביץ', שהיה בחור שרצה לעזוב את הישיבה. ובתור, לפני שכולם אמרו, צאתכם לשלום לרב מפונוביץ', לפני סוף הזמן, אז עבר אותו בחור, ואמר שהוא יגיד צאתכם לשלום, אבל הישיבה הזאת הוא לא חוזר. כי הוא הרגיש שהוא נאבד שם. אבל הבחור לפניו סידר לו, את הצברון של החליפה. ובזכות הדבר הזה, הבחורות שכזה, ראה שאכפת לאנשים ממנו. הוא נשאר בישיבה, וצרח ממנו אחד מגדולי ישראל. אני חושב שאנחנו באמת צריכים לפקוח עיניים. ומי יודע באמת מה תמון בחיוך הקטן שלנו. זה העניין של שילוב קהילתי.
בלי ספק. טוב, תשמע, שמעון, באמת אני חושב שזה פספוס עבורנו שאתה לא יכול להיות לצידנו באולפן. אבל אני מקווה שישראל, הקולגה שלך, יעשה את העבודה, כמו שישראל היקר, כמובן. ושימון, תודה רבה על הדבר הזה, ועל כל כנסי הרבנים שאתה עושה, ואנחנו בבית חם, ככה מעודדים את העניין הזה. אני חושב שאין דבר, אין דבר יותר גדול לפני הקדוש ברוך הוא, מלקבל כל אחד ולראות בכל אחד את המעלה. הלוואי והיינו יכולים, כמילות השיר, עד הרבה, שנראה כל אחד מעלת חברינו. שמעון, תודה רבה לך, והמשך לילה טוב.
לילה טוב.
מאזינים יקרים, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מוזיקה, ולאחר מכן אנחנו נשוב מיד עם הנושא החשוב של שילוב קהילתי, של קבלת האחר. מאזינים שרוצים לעלות לשידור, אתם מוזמנים להתקשר אלינו כבר עכשיו, הקווים פתוחים ל-058-693-93-93. 058-693-93, אתם יכולים לשלוח לנו פקס ב-03-616-4477, או דרך החלונית באתר של רדיו קול חי. אם יש לכם הסבר, הבנה, למה כל כך קשה לנו לקבל את האחר? 058-693-93, 058-693-93, שיחה בעלות רגילה. אם יש לכם הבנה, למה כל כך קשה לנו לקבל את האחר? למה אנשים צריכים להפגין, לשבות רעב, לשבור את הלב, בכדי להתקבל למוסדות לימוד, בכדי לקבל את הזכות הבסיסית שלהם? תתקשרו אליי. אני רוצה שמישהו יסביר לי איך אחת ולתמיד שוברים את הדבר הזה. עד הרבה, תן בליבנו.
שהיה כל נחסריה
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי עם אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום לצידי אחד מהעובדים הטובים של בית חם, ישראל שמו. אנחנו נמצאים בנושא של שילוב קהילתי ומנסים ככה קצת להבין מה קורה לנו? למה כל כך קשה לנו לקבל את האחר? כיצד היה נראה, או יותר נכון, כיצד הייתה נראית הקהילה שלנו כולה, אם אנחנו היינו מקבלים את האחר בצורה כמו שאנחנו מקבלים את עצמנו, כמו שאנחנו רוצים שיקבלו אותנו, כמו שציווי התורה ואהבת לרעך כמוך. זה הנושא שלנו היום, ובנושא הזה אנחנו נשתדל לדבר, ואנחנו לפני שאנחנו אומרים לך, ישראל, לילה טוב.
לילה טוב.
יש לנו מאזין. לילה טוב למאזין. לילה טוב למאזין. יש לנו אותו? מאזין יקר, לא שומעים אותך. האם יש לנו את המאזין? אוקיי, מיד יעלה המאזין. בינתיים אני אגיד לך שוב, ישראל, לילה טוב.
לילה טוב.
ישראל, אתה היית שם מהאנשים המרכזיים שריכז את הכנס של בית חם. ורציתי לשאול אותך, אתה גם חי בתחושה שאיתה אני חי, שלפעמים קשה לנו לקבל את האחר?
לפעמים אנחנו יכולים לקבל את האחר. אני חושב שיותר קשה לנו לקבל אותו מאשר שקל לנו. מבחינתנו, לדעתי, האחר זה סוג של איום, זה סוג של משהו שאני לא יודע מהו, זה סוג של דבר שמשדר לי שוני.
אבל אתה יודע, אני חושב על זה ככה תוך כדי הדברים, שאם הוא שונה, גם אתה שונה. הרי מה זה שונה? שונה זה שתי דברים שונים אחד מהשני. זאת אומרת, באותה מידה שאתה מסתכל עליו כשונה, גם אתה שונה, גם הוא מסתכל עליך כשונה.
כן, וזו הסיבה שגם לא קשה לקבל אותי.
יפה.
כמו שאני.
אז אנחנו נדון בעניין הזה, פשוט המאזין עלה לנו על הקו, אנחנו מאוד מכבדים את המאזינים שלנו. לילה טוב למאזין.
ערב טוב.
ערב מצוין.
קודם כל תודה על התוכנית.
בבקשה.
אם הרב מדבר על להכיר את השונה, למה אנחנו רואים מישהו אז אנחנו איך הרב אמר את זה?
קשה לנו לקבל את האחר, את השונה, זה מה שאני שואל, זאת השאלה שלנו. למה כל כך קשה לנו לקבל את האחר?
אני הייתי לאחרונה בתל השומר, ביקרתי איזה חבר שלי שמושפז שם, אז אנשים שמגיעים לשם חושבים ש... יותר נכון, אנשים שלא מגיעים לשם חושבים שהעולם נראה כל כך יפה, ואנשים כולם נורמליים, כולם בסדר, אבל אם יראו מישהו שהולך ברחוב, והוא נראה אחרי, כמו אחד שנותנים לו זריקה חזקה, והפה שלו פתוח, או זה. אז ילדים שירו את זה, יצחקו, וזה יצחיק אותם מאוד, ואנשים מבוגרים יותר.
נפל לנו המאזין מהקו, אנחנו מיד מיד נדאג להעלות אותו, כי הוא התחיל לדבר על התופעה הזאת, שאם ילדים רואים בן אדם ש... לא עלינו, הוא קיבל איזושהי זריקה, וקורים דברים כאלה היום הרבה הרבה פחות, אבל בעבר התופעות לוואי של התרופות היו יכולים להיות כאלה שהם יוצרים טונוס שרירים נמוך, ואז שרירי הלסת רפים, וככה זה מחזה באמת שהוא נראה פחות טוב, ששרירי הפה נפולים, שרירי הפנים נפולים, וככה בן אדם מרייר, זה נראה מאוד מאוד לא טוב, אבל בוודאי ובוודאי ובוודאי שמדובר באדם שהוא רגיל לחלוטין. רק יש לו כרגע איזושהי מגבלה, ואותו מאזין היה באמצע להגיד שהילדים, בטח ברחוב, שיראו אותו, הסתכלו עליו בצורה פחות מכבדת, פחות יפה, אולי אפילו ככה יעמדו, ובוא נמשיך את דבריו של המאזין. כן, ואז מה רצית להמשיך להגיד?
אני אומר שגם מי שחושב שהוא עשוי מברזל, והוא בחיים לא יגיע להשפוז, הוא לא יקרה לו דברים, והוא בחיים לא יקרה לו דברים, והוא יקום אחר בבוקר כמו כולם, יקום בשבע, יקום בשמונה, יקום בתשע, יקום בעשר, ילך לעבודה, הוא לא צריך לעבוד בשביל 15 שקל לשעה, כי הוא לוקח כדורים, ו... אלה שעובדים בעבודות האלה של ה... אלה שבעצם אנשים חושבים שאלה שעובדים בעבודות שמקבלים מבית חם, אז הם אנשים דפוקים. יש אנשים שחושבים שאם מביאים אותם למשל לחנות מסעדה או מקום אחר, אז הם אנשים, אפשר להגיד, שאין להם... הם לא אנשים רגילים, ככה אנשים חושבים, ואפשר... באמת שיש להם תקופות כאילו שיש להם כל מיני דברים שהגוף שלהם הוא כשהם זה כשהם קורא להם הדברים האלה שהם באים לעבוד מטעם בית חם, אז זה שמעביד אותם, לא כל המקומות אבל רוב המקומות, דבר ראשון הכסף שנותנים להם שם זה ממש צחוק. אז השאלה שלי אל כבוד הרב, למה בן אדם ששולחים אותו מבית חם לעבוד בעבודות מסוימות, הוא צריך לקבל כסף 15 שקל במקום 25 שקל, במקום אנשים שמקבלים 50 שקל לשעה?
אני רוצה לענות לך אם רק תאפשר לי, בסדר?
בבקשה.
אוקיי, בכל מקרה, כל מקרה הוא לגופו. ואני לא יודע על איזה מקרה אתה מדבר, אבל אני רוצה רגע לתת...
ברור שכל מקרה הוא לגופו.
לא, אני רוצה ש... כיוון שאתה יודע, ברדיו זה עובד ככה. שני אנשים שמדברים יחד לא שומעים אף אחד. שמעתי אותך בכבוד, ואני רוצה לענות לך, ואחרי שתשמע מה שאני אומר, אני אשמח לשמוע מה לך יש עוד לומר, יש לנו זמן, אני לא ממהר. בוא תשמע. בעבר, לפני עשור, הייתה מציאות שכשאנחנו רצינו לדאוג שאנשים ישתקמו בתוך הקהילה, היינו צריכים לפנות לקהילה, שזה כמו שאתה אומר לכל מיני בעלי עסקים, ולבוא להגיד להם, תשמעו, בואו תקבלו אדם שאתם עושים דבר מאוד גדול אם תקבלו אותו לעבודה. למה דבר גדול? כי הבן אדם יצא ממעגל, הוא לא מסכן, אבל הוא יצא ממעגל העבודה, הוא הרבה שנים לא עובד, הוא באיזשהו מקום תקוע בחיים, ואנחנו רוצים, אתה יודע, להתחיל להניע את הגלגל קדימה. ואז בא אליך בעל העסק ואומר לך, אבל תשמע, אדוני, אני אשלם לו שכר מינימום, אבל...
אם רב יכול לתת לי דוגמה של עסק, למשל, מטבח, מה צריך לעשות במטבח?
אני אתן לך... רגע, אני אתן לך כל עסק שאתה רוצה. אנחנו כבר ניתן גם...
מטבח.
כן, איפה, זה לא חשוב, איפה שאתה רוצה, אני, עוד רגע, אני אומר, אני מדבר דברים כלליים ולא דברים ספציפיים, ועוד מעט ניתן גם לישראל שהוא מדריך ומלווה מתמודדים יום-יום במקומות, אבל ניתן לו גם להתבטא, אבל אני רוצה רגע, בוא תן לי רגע להשלים את הדברים. ואז היינו באים לבעלי עסקים ואומרים להם, בוא נעשה עסק, אני שולח לך עובד טוב, עובד שיכול להיות שהתפוקה שלו, נמוכה יותר, יכול להיות, אבל אתה יודע מה? בן אדם הכי טוב בעולם. הוא לא יהיה בוס שלך, הוא לא ייתן לך עצות, הוא לא יסביר לך למה אתה מנהל את העסק לא נכון. באמת, בן אדם מעולה. קח אותו לעבודה. אז הוא אומר לך, תשמע, אני מוכן לקבל אותו לעבודה, אבל לא מוכן לשלם לו שכר מינימום רגיל, מאחר והחוק לא מחייב אותי, החוק מחייב אותי לשלם שכר שנקרא שכר מינימום מותאם. שכר מינימום מותאם, למי שלא יודע, זה שכר שהתמ"ת קובע באופן אישי. הם באים לראות את הבן אדם במקום העבודה וקובעים מה השכר שמגיע לו ואיזה זכויות מגיעות לו. ואני מוכן לשלם את זה. עכשיו, לנו בבית חם יש רק רצון אחד, לעזור לאנשים. אנחנו לא יכולים להילחם בקהילה, ובוודאי ובוודאי לא בחוק. אנחנו כן, אני באופן אישי נלחם בכנסת למען חוקים של אנשים שמתמודדים עם בעיה נפשית, אבל זה כבר שיחה אחרת. ואז הוא אומר, אוקיי, אין בעיה, אני מוכן להשיג את הבן אדם, מוכן לעשות את החסד, מוכן לעזור, מוכן להתגייס, מוכן להיות חלק מי, אבל אני רוצה לעשות את זה במסגרת החוק. עכשיו, אם עובדי התמ"ת באו ואמרו שלבן אדם מגיע 15 שקלים, אחרי שהם התבוננו בתפוקות שלו, ואמרו, הבן אדם מסוגל לעשות 70% ממה שאדם שמקבל שכר רגיל עושה, ולכן השכר שלו יהיה 70%, אז זה השכר שהוא יקבל, כי החוק קבע, לא אני, לא המעסיק, לא בית חם. אנחנו בסך הכל...
אבל אחרי זה, בהיות שהם שומעים את הדברים שאתה כעת אומר, הם מגיעים למסקנה שאפשר לנצל את הבן אדם.
לא, אני רוצה לומר לך חד וחלק. אין היום בשום מקום יכולת לנצל. וזה לא קשור לשירותים, זה יכול להיות שירות שאני נותן, זה יכול להיות שירות שנותנים חברות אחרות. היום כל בן אדם זכותו לפנות לתמ"ת. ולהגיד לתמ"ת, רבותיי, אני רוצה שתבואו...
אתה מדבר איתי על בן אדם שאתם שולחים לעבוד אותו באיזה מקום, ואתה רוצה שיתחיל לריב על הזכויות שלו?
לא, אני רב על הזכויות שלו.
איך אתם רבים על הזכויות שלו, שהוא מקבל... הרב סיפר לפני כמה תוכניות, אולי כמה חודשים, על בחור ששמע שאחר מקבל, ואז הוא התחיל להסתובב בצפון והתאשפז מטרמפים לטרמפים.
כן, ו...
אז בגלל שהוא ראה שאחר מקבל יותר, הוא הבין שהוא סוג בית.
יכול להיות, ואז מה? בוא נשאל אותך, רגע, בוא נאמר שאתה מפעיל ארגון שכל מטרתו לשלב אנשים חזרה להחזיר אותם לחיים. עכשיו, אני לא רוצה ללכת איתך למקום נורא רחוק, אבל תדע מה, אולי כן. אני רוצה לשאול אותך שאלה, היא תפוצץ אותך ואולי גם מאזינים אחרים, אבל אני רוצה רגע להחזיר את הדיון למקום שפוי. אני שואל אותך שאלה, כשאני הולך לפסיכולוג, מה אני משלם לו? משלם לו עבור כל פגישה X כסף, נכון?
יש פסיכיאטרים שלוקחים 800 שקל לשעה, יש 1,500.
יפה, עכשיו אני שואל אותך שאלה. אם אני הולך היום לחדר כושר, כי אני רוצה להיות בכושר, אני משלם או שהם משלמים לי? כמובן שאני משלם, נכון? נכון?
כן.
עכשיו אני שואל אותך שאלה. מה ההיגיון שכשאני הולך לקבל שירות בשביל שאני יוכל לחזור לקהילה, שאני הולך לקבל שירות כדי שאני אהיה בריא, למה אני לא משלם על זה? למה השירות צריך לשלם לבן אדם? חשבת על כיוון כזה פעם?
אבל איזה שירות אתה מקבל שאתה צריך לשלם על זה?
עוד פעם, אני הולך לחדר כושר, נכון שאני משלם? למה כשאתה בא אליי לקבל אצלי שירות, אתה לא משלם לי עליו? למה אני משלם לך?
למה אני אמר שאני צריך לבוא לארגון בית חם דווקא לא, לכל לא, ארגון אחרי
אבל...
שמתעסק?
אתה יכול, בכל ארגון, אבל זה אותו דבר. בכל ארגון, כשאדם בא ומקבל שירות שיקומי, למה הוא לא משלם עליו? למה צריכים לשלם לבן אדם?
למי בשביל... אמור לשלם עליו?
לארגון. מה, המדריכים שלי לא עובדים? יש לי 220 עובדים שמקבלים משכורות. מאיפה אני משלם את זה בדיוק? למה אני צריך לשלם לבן אדם במקום שהבן אדם ישלם לי? אתה בא לחדר כושר שלי, כי אתה רוצה להיות יותר מאומן, יותר בריא, תשלם לי. למה אתה לא משלם לי? אתה יודע איפה התשובה נמצאת? התשובה נמצאת, כי אני באמת לא לוקח ממך שקל. ולא רק שאני לא לוקח ממך שקל, אני משלם לך כסף. אני משלם לך כסף כי אתה עובד במקום עבודה, ואתה מניב תמורה למקום העבודה. וכשאתה מניב תמורה למקום העבודה, מקום העבודה צריך לשלם על זה. זאת הסיבה שמשלמים לאנשים כסף, כי אתה עובד רגיל. אבל מה לעשות שלפעמים לא כל עובד יכול לתת...
אבל למה לשלם להם 15 שקל לשעה? אם אני ניתן לך דוגמה של מטבח, אם אני עושה במטבח את אותו דבר שהפועל השני עושה במטבח, והוא מקבל 25 שקל לשעה, ואני אקבל 15 שקל לשעה, לא דווקא אני, אלא כל אחד ששולחים אותו, מה הסיבה שהוא יקבל 15 שקל לשעה? אני אגיד לך, הסיבה היא שהוא נשלח מבית חם, ולמה הוא הגיע לבית חם? כי יש לו איזו בעיה נפשית שהוא לא יכול לטפל בה לבד.
נכון.
אז למה הוא צריך לקבל כזה מחיר נמוך בגלל... הוא אשם בגלל שיש לו בעיה נפשית?
לא, ברור שלא.
כל אחד שיש לו בעיה נפשית קטנה, עושים ממנו מסכן.
לא, רק שנייה, רגע, אתה קצת מעוות את הנתונים, אבל מאחר וישראל הגיע מרחוק לבוא לשבת בתוכנית, והוא מלווה כל כך הרבה אנשים, אז הנה, ישראל, אני רוצה שהוא ימשיך את השיחה איתך, אבל אני רוצה קודם כל ישראל, תקפיד קודם כל שנהג בנתונים. בן אדם שעושה את אותה עבודה ומביא את אותה תפוקה, לעולם, אבל לעולם לא קבל שכר שונה. ישראל, תמשיך את השיחה, בבקשה.
ערב טוב, לילה טוב.
לילה טוב.
אני חייב להגיד, אני שומע אותך מדבר, דבר ראשון, כל הכבוד על האומץ. אתה באמת, זה נראה שאתה מביא איתך, לא יודע, סיפור שאתה מכיר, או סיפור שאתה מודע אליו, אבל ממקום מאוד מאוד עמוק ופנימי שלך, ואתה ממש מדבר בכאב ורוצה לשמוע תשובה, ואתה חייב לקבל תשובה. כן. עכשיו, לגבי, בואו נדבר רגע עובדות, לפני שאנחנו מתווכחים, מנהלים את השיח על מה מגיע, מה לא מגיע. באופן עובדתי, הרב אריה פה יכול לאשר לי את זה, בבית חם מלווים 1,000 מתמודדים בתעסוקה, בשוק החופשי. לא במפעל מוגן, לא במקומות סגורים. בשוק החופשי זה אומר בכל עבודה רגילה. ולמעלה מ-80% מהם מקבלים שכר רגיל ומעלה. זה דבר ראשון, נתון. זה מדווח למשרד הבריאות, זה נתון קבוע בספרים, זה נתון. עכשיו, ישנם אנשים או מעסיקים שאומרים, אתה מביא, אתה אמרת מטבח, כן? אני מביא בן אדם, בחור למטבח. הבחור הוא בחור טוב, הוא בחור אמין, הוא מסור, הוא חרוץ. הוא מגיע בזמן, המטבח זה חלק מהמשפחה שלו. הוא מכיר כל עובד באופן אישי ומגיע לסמכות של הבוס ומתארח אצלו בשבת. הוא הכי מסור ונאמן. אבל מה נעשה? הוא מתפקד קצת לאט. ובמהירות שהוא עושה, אם הבוס רוצה שיהיה מוכן ארוחת בוקר בזמן בשעה 8, הוא לא מצליח, צריך אבל לו תגבורת. כי לחתוך את הירקות, לפתוח את הלחמניות, למרוח את החומוס, להכין את החביתה.
אבל למה הוא לא מצליח?
למה הוא לא מצליח? כי מסיבה מסוימת, מכל מיני דברים שהוא עבר בחיים, התפקוד שלו קשה עליו. הוא לא אסוף עם המחשבות שלו, יש לו כאבים שמפריעים לו, יש לו דברים. עכשיו אני רוצה להגיד לך, לא רק בן איכות נפשית מביאים את התאמת. כל בן אדם שיש לו איזושהי מגבלה, או קושי לעבוד, גם אם יש לו רעד באצבעות, או אם יש לו בעיה בראייה, למעסיק זכותו להביא את התאמת שיקבע לו אבחון. המעסיק אומר, אני רוצה להעסיק את העובד, חשוב לי להעסיק את העובד, העובד הזה עובד מסור ונאמן וחרוץ, והוא נותן לי תפוקה מלאה לכל שקל שנותן לו, אם כי אם אני אתן לו בשכר מינימום, בשכר שקבוע בחוק, אני אפסיד. ואתה מודה לי שמעסיק לא צריך להפסיד בגלל שהוא מעסיק עובד. מעסיק עובד בשביל להרוויח.
תשמע, אני לא עובד בבית חם, ואני לא יודע איך אתם מעסיקים, ולפי מה אתם שולחים אנשים לעבודות. אבל נגיד, נניח שאני ניתן דוגמה על בן אדם,
אני רוצה רק לשאול,
אחרי שפוז או אחרי דבר שהוא עבר,
כן,
אתם אמורים לסדר לו כעת עבודה.
אוקיי,
איך אתם קובעים לאיזה עבודה הוא ילך? מה, איך, לפי מה אתם הולכים?
אני בבקשה, אני אפנה את רשות הדיבור בחזרה לרב אריה, הוא רוצה לענות על השאלה הזאת.
כן, אני חזרתי ואני שמח ככה על מה שאתה אומר. תראה, כשבן אדם יוצא מאשפוז, הוא עובר מה שמוגדר כאינטייק, מדריך מקצועי, שלמד בבית ספר לשיקום, לא חפר מהרחוב, לא בן אדם שבא משום מקום, עושה לו אבחון ובודק מה א', הבן אדם אוהב לעשות, ב', במה הוא יכול להצליח בעבודה, איפה הלב שלו נמצא, וחוץ מזה אנחנו בודקים איך אנחנו יכולים לדאוג לו להרוויח כמה שיותר כסף בהתאם ליכולות שלו. הרי תבין שהמטרה הראשונית...
אבל אני
רגע, תן לי להסביר. תן לי להסביר בבקשה. המטרה הראשונית שלנו עם אנשים זה לשקם אותם. לשקם בן אדם, לרצות שהוא יגיע למקום הטוב שלו, לא בהכרח אומר שהוא צריך להרוויח הרבה מאוד כסף. הוא לא בא להרוויח כסף, הוא בא בשביל לרפא את עצמו. הוא בא בשביל להגיע למקום שהוא יוכל לחזור לעבודה, לקהילה, לחברה. הוא בא ממקום שהוא היה ער בלילות, ישן בימים, לא יודע בכלל איך מדברים עם אנשים, כי הוא נמצא הרבה שנים באשפוז, והוא יוצא במצב שנקרא הוספיטליזציה. הבן אדם לא עושה שום דבר אם לא אומרים לו לעשות. ולקחת בן אדם כזה ולהחזיר אותו לקהילה, לחיים שלו, זאת המטרה הראשונית. הבוקר אני אמרתי לאישה שמרגישה מאוד לא טוב, אמרתי לה, תשמעי, אני מציע לך ללכת להתנדב באיזשהו מקום. לא מדובר באישה חולת נפש, מדובר באישה שהיא אחרי לידה, והיא ככה מרגישה מאוד לא טוב. אמרתי לה, אני מבקש שתלכי להתנדב באיזה מקום. תצאי מהמיטה, תצאי מהבית. בשביל מטרה אחת, תתחילי לראות אנשים, תתחילי לדבר עם אנשים. זה לא קשור לעבודה. לעבודה תחזרית וכשי הערכת...
כן, אבל גם אם יגידו לבן אדם לצאת מהבית, ויכריחו אותו, זה לא יעזור אם זה לא יבוא מעצמו. כנראה... זה לא שיגידו לבן אדם, תצא מחר מהבית, אנחנו מסדרים לך עבודה, הוא יגיד... אני יוצא רק בגלל שאבא שלי ואמא שלי אמרו לי.
לא, ברור שלא, הוא יוצא גם כי יש לו אינטרס. אתה יודע מה האינטרס של בן אדם? אתה כנראה לא...
כמו שבן אדם יגיד לבן שלו, תקום בבוקר, תלך לחיידר.
נכון. תלך לחון. כנראה שאתה לא מכיר את עבודת השיקום.
ואם אתה לא תעבוד, אתה לא תהיה... אני מכיר טוב טוב.
אז רגע, אז בוא, אני רוצה להסביר
לך משהו. תקום בבוקר, ללכת לעבודה, אתה לא תהיה בבית. ואם לא תעשה את זה ואת זה, אתה לא תהיה בישיבה. ואם לא תעשה את זה ואת זה, אין. יש כלל, אם דבר שמכריחים, בחיים לא הולך.
יקירי, אנחנו לא מכריחים אף אחד מאלף האנשים שלנו לבוא אצלנו לעבודה, דבר ראשון.
אבל ישראל אמר
רגע, לא, לא, רגע.
מקבלים אנש... רגיל.
רגע, אנשים באים אלינו, אנחנו לא מכריחים אף אחד לבוא, וברוך השם אנחנו השירות הכי גדול בארץ, והכי מקצועי בארץ, ועושה את הדברים בצורה הטובה ביותר שאפשר. עכשיו, מעבר לזה אני אומר לך, שאם... יש לך איזה שהם שאלות יותר לעומק, שאתה רוצה ללמוד את עולם השיקום, אולי אתה באופן אישי מכיר את זה מקרוב, אז אני הייתי מציע לך לבוא ולבדוק את הנתונים לפני שאתה מדבר. כי שוב אני אומר, אם יש טענות למה התמ"ת בדק את יכולת העבודה שלך או של מי שאתה מכיר, וקבע שזה השכר שאתה צריך לקבל, אתה יכול לערער על כך, זה לא קשור לבית חם בכלל, זה קשור רק למקום אחד, לתמ"ת, שזה מה שהוא קבע. אנחנו בבית חם עשינו בכל השנים רבות, אנחנו יצרנו את המהפכה בכלל שיש היום לאוכלוסיית בריאות הנפש, לאיפה לפנות שאוכלוסיית בריאות הנפש עובדת. אנחנו היינו הראשונים שפתחנו מרפאות לבריאות הנפש. אנחנו ממש ממש עושים ועשינו הכל למען כל אחד ואחד מהמתמודדים שלנו. אז מה שאני מבקש, בוא תבדוק את הפרטים לפני שאתה מדבר, כי זה לא מכבד לא אותך, כי, ואתה עוד לא הזדהית, אני, כולם יודעים מי אני, אבל בוודאי זה לא מכבד אותך, אם אתה מתבטא בנושאים שאתה לא מכיר בדיוק את הפרטים. אני מאוד...
תשמע, אני אגיד לך משהו, בא איתך, מכיר אותי תשמע, טוב.
רגע, בוא, אני רוצה להגיד לך משהו. Okay. השיחה הזאת היא, מבחינתי, אנחנו לא יכולים להמשיך אותה, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. אני אשמח אם תרצה לדבר איתי באופן אישי, אתה מוזמן להתקשר אליי מחר, ונמשיך לדבר. תודה, תודה, שעלית לשידור.
תודה.
מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, התנחת המוזיקלית, ומיד מיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מתבודד עם מחשבות, הלב שכה נחשף מבקש להתעלות כאן. תמונות מן הילדות שוב חולפות אל מול פניי, איך גשם מטפטף בחלון ביתי הקט, שמחת חיים גוברת וכותב על זה מכתב קטן. ויש שמדברים אולי אני כל כך שונה,
אני כל כך שונה,
ויש שרק חושבים ולעולם לא ישתנה,
לא ישתנה,
זה בא מעלה,
בא מעלה,
זה בא כשכל
ממתיקים את התפילה, ועוד עלי אופרח שמקשיב אל התחינה, מרגיש ששום דבר לא חזק מן הבדידות עכשיו.
מתי יבוא שלום? אני שואל את אלוקיי, מרגיש כמו בלהב מנגב את דימותיי, קורא בקול גדול, הוא ישמע אותי עכשיו. ויש שמדברים אולי אני כל כך שונה,
אני כל כך שונה,
ויש שרק חושבים ולעולם לא ישתנה,
לא ישתנה,
זה בא מעלה, זה בא כשקורא, חושבים ולעולם לא ישתנה,
לא ישתנה,
זה בא מעלה, זה בא כשקורא. שמעתה ועד עולם אני שוב משתדל,
שוב משתדל
להכניס אל הלב, ולתת לכולם,
ולתת לכולם.
שמדברים אולי אני כל כך שונה, ושרק חושבים אולי עולם לא ישתדל, זה בא מעלה, זה בא כשקורא. שמדברים אולי
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום לצידי ישראל, אחד העובדים הטובים. אני רוצה בהמשך לשיחה הקודמת שהייתה לנו לפני הפרסומות, רק לומר דבר אחד, קיבלתי עכשיו הודעה ממנהלת השירות שלנו, שכותבת לי שהדברים שנאמרו פשוט היו אינם נכונים והכיסו אותה נורא. היא אומרת, כל העובדים של בית חם מקבלים שכר מינימום ומעלה, זאת אומרת 25 שקלים, ומעלה, אלה שמקבלים שכר מותאם מצד התמ"ת, אין לנו בזה יכולת לגעת מעבר למה שאנחנו עושים הרבה מאוד בשביל לשנות את זה, אבל היא ככה מאוד מאוד כאב לה שאנחנו עושים כל כך הרבה השתדלות, ואז עולה מאזין, ומסיבה כלשהי, מדבר דברים שממש לא בדוקים. את זה סיימנו, מאזינים מקרים, יש לנו פה הרבה הרבה פקסים והודעות, אבל אנחנו נחזור לעניין הזה אחרי שאנחנו נסיים לדבר עם המאזינים, ואני מקווה שנוכל את כולם לעלות לקו. אנחנו ממתינים שרב דוד יעלה לנו את המאזין הבא, ובינתיים אני רוצה פה להקריא איזשהו פקס לכבוד. יש לנו מאזין? יש לנו מאזין. אין לנו מאזין. לכבוד התוכנית הנהדרת ידיד נפש, רציתי לשאול, אני לוקחת תרופות פסיכיאטריות במינון נמוך, אבל התחלתי גם כן במקביל בשיחות בבית חם מאחת שהיא מתמחה. אני מרגישה שהיא עוזרת לי, אבל רק שומעת אותי ופתרון אין. האם זאת מטרת השיחה? האם אלו מטרות השיחה? או שאולי יש עניין נוסף שיכול לעזור לי לצאת מהמצב שבו אני נמצאת? ישר כוח. טוב, אני אענה לך ואומר לך שאני לא יודע במה מדובר, באיזה מקרה, אבל בוא נדבר ככה באופן כללי, מה זה טיפול בשיחות ומה הוא עשוי לעשות. הטיפול בשיחות מוגדר כשיחות, טיפול פסיכותרפויטי, שבהם אנחנו מנסים לבדוק עם האדם שמקבל את השיחות, מה הגורם להרגשות שלו. לפעמים אדם נמצא בתוך מעגל מסוים, בתוך מעגל לא טוב, וצריך לקחת אותו למעגל אחר. עושים את זה בשיטות שנקראות CBT, שזה שיחות בשיטה התנהגותית קוגניטיבית, וצריך להבין שבטיפול שאנחנו נמצאים עם בן אדם שהוא מטפל מולנו, אין קסמים, אנחנו לא קוסמים, וכל מי שיודע לעשות קסמים ובשיחה או שניים לפתור את כל הבעיות, אנחנו מציעים להתרחק ממנו. כי לא ניתן לפתור בעיות בקוסמות, זה לא עובד. אולי יש ניסים בעולם, ואם הם קרו לבן אדם אז מצוין, אבל אם לא קרה הנס, אז טיפול לוקח את הזמן, היום יש טיפולים שהם קצרי מועד, הם לוקחים את הזמן, ולכן צריך סבלנות, בכל טיפול יש בנייה של אמון בין המטפל למטופל, וכדאי מאוד לקחת את הזמן, וגם הייתי מציע עוד הצעה, פשוט לשוחח עם המטפלת על הנושא הזה, להגיד לה, תשמעי, אני שומעת, אני מרגישה שאת שומעת אותי, אבל אני לא מרגישה כאילו שמשהו זז בטיפול. אני לא מרגישה שמשהו משתפר בטיפול. מטפל שהוא מקצועי, יודע לשמוע אמירות כאלה, יודע לא להיפגע מדברים כאלה, ויודע גם להסביר את התהליך לאיפה הוא חותר. אז למאזינה, קחי את הזמן, קחי את הסבלנות, והשם יעזור שמהר מאוד תתחילי להרגיש שבאמת דברים משתנים. ישראל, שוב לילה טוב לך.
לילה טוב.
אתה הסברת לי שיש לך משהו שחשוב מאוד שאתה רוצה להגיד אותו. ואני שואל ככה, אתה יודע, בזמן הפרסומות, על מה מדובר? ואני רואה שאתה מוציא מהכיס נייר, שלפי איך שנראה לי, זה שיר. ומה, אתה הולך להקריא לנו שיר?
מקודם הרב אריה, הרב מולק, דיבר פה, דיברת פה בשידור על הכנס שבית חם ערך ביום שלישי, נושא שילוב קהילתי. נאמרו שם המון דברים חשובים ונכונים, אי אפשר...
שש שעות כנס, אי אפשר להעביר את זה בשעה.
זהו. אני כן רוצה לקחת המנחה הוא רב אומן, שימון אפללו, הוא הקריא שיר שכתב מתמודד ושלח. שיר שאותי נורא ריגש, נגע לי במקומות מאוד עמוקים בנפש. מפרט בעבודה שלנו.
כן.
ואני הייתי שמח, מבחינתי זה כאילו תמצית הנושא של שילוב קהילתי וקבלת האחר, ובעצם להבין למה האחר נראה כמו שהוא, ואולי הוא בעצם... האמת היא, אני חבל שאני סתם אסביר.
אל תסביר, קח את השיר. המיקרופון שלך, תתחיל לקרוא בבקשה.
השיר הוא כזה. היו היה דרקון, בארץ של אגדות. דרקון ענק וירוק שריון, מחייך וחושף זר שיניים חדות. היו לו רגליים של אריה, ואור חלק ומבריק כמו לנחשים. וזוג כנפיים של ציפור, ואם זה לא מספיק, גם שלושה ראשים. יושב לו לבדו על סלע רותח, מאפו יורק אש וזפת. ובכל פעם שמנסה לקנח, עוד מטפחת נשרפת. דרקון שמקפיא אותך במבט, של שלושה ראשים, שש עיניים סגולות. אם יראה אותו ילד רק פעם אחת, לא ישן 50 לילות. ציידים נחמדים רטפו אחריו. מלכודות חיכו לו בכל הפינות. אבירים גיבורים יצאו אל הקרב, להציל ילדים משיניו החדות. אמרו שבעין שלא יעלום, הוא מי שמוציא אותו עשיר. שודדים חיפשו אותו לילה ויום, לגנוב אוצר מאחד הראשים. כולם רק נגדו, זאת ידע הדרקון. ולכן הקפיד להיזהר. כששני ראשים הלכו לישון, ראש אחד נשאר ער. שנאו אותו מגדול ועד קטן, בגללו בלילות לוחצו את הרחוב. ואיש לא חשב שהוא לא מסוכן, ואולי הוא בעצם דרקון טוב. זאת לא אשמתו שהוא מצויד בשלושה ראשים, ורק אלוקים יודע שהוא היה מסתפק בראש אחד קטן ובכתף רכה להניח אותו עליה. והוא מצטער שיש הוא נוחר וגופו נחשי ופניו מאוסות. הוא היה רוצה להיות משהו אחר, אבל כך הוא, ואין מה לעשות. דרקון מחפש אהבה וחולם. הדרקונים הרעים התחילו ממנו לברוח. הוא הוציא שם טוב לעם הרשע שלהם, ועל זאת הם לא יכלו בשום אופן לסלוח. אילו ידע לדבר לפחות, להסביר להם שהוא רק מחפש ידידים, ואין לו עניין לאכול אף אחד, והוא מעדיף קצת גבינה עם זיתים. דרקון חביב, רגיש, בודד, שחיפש חברים להושיט להם כף, אבל קשה מאוד להתיידד עם אחד שנושם עליך אש מהאף. בוקר אחד הם הגיעו אליו, בא חייל ותקע בו חרב מקרוב, וכולם חגגו כשהוא מת מפצעיו, ואיש לא חשב שאולי הוא טוב. הילדים במרץ מחו כפיים, שמש אביב ושמחה זרחה, ושלושה ראשים עצומי עיניים שכבו בשורה על הסלע החם. השודדים שהגיעו מהר למקום שלחו יד אל העין הסגולה, אבל מה שנצץ בתוכה לא היה יעלום, אלא דימה גדולה. ואיש שם לא היה עצוב כשהוא התמוטט ונפל על גחון, וככה הם הרגו שם שוב את הדרקון הלא נכון.
מה אני אגיד לך? מרגש, אני עם דמעות בעיניים כמו של הדרקון. אני חושב שזה ממצא וכל כך מדויק על איך אנחנו יכולים לקחת בן אדם ולהסתכל עליו בצורה כאילו שהוא דרקון שיורק אש והורג אנשים, והוא רע והוא מוזר. ואם רק היינו טיפה מתקרבים לבן אדם, טיפה מוכנים לשים עליו יד על הכתף, טיפה מוכנים לדבר איתו, טיפה מוכנים לראות כמה שהוא טוב, אז לא היינו מתייחסים בצורה כל כך שונה לשונה ולאחר. קיבלתי פה איזשהו פקס, הכותבת כנראה היא אישה, כתבה שתי עמודים צפופים, אבל לצערי הרב, הכותבת הנכבדה, עמוד אחד הגיע חתוך לחלוטין, ולכן אין לי שום יכולת לקרוא חצאי שורות, למרות שאני חושב שכתבת פה דברים מאוד מאוד חשובים. מדובר פה משהו על שילוב, על קבלה של משהו עם לקויות שמיעה, אבל ממש מאוד 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 קשה לי לקרוא, וחבל, כי את כתבת דברים שהם בחלק שכן רואים, הוא נוגע ללב. יש פה כל מיני משפטים שכנראה הסביה לא יכול להרגיש את האדם הרעב, כמו שכתוב בגמרא. וכל מיני משפטים טובים, אבל חבל שאי אפשר לקרוא את זה ברצף כמכתב, אז אם את יכולה לשלוח שוב בפקס, אנחנו מאוד מאוד נשמח. ישראל, אני הייתי רוצה איתך ביחד לחזור ככה קצת ולנתח. מה באמת בעיניך הקושי שלנו לקבל את האחר? מאיפה זה נובע? מאיפה זה מתחיל? מה זה? זה פחד? זה הרגשת עליונות? מאיפה זה נובע?
זה פחד, הרבה פחד. כנראה, אני יושב כבר שעה וחצי, ומנסה בעצם לחשוב ולרדת לבפנים ולנסות להסתכל אל תוך תוכי, לראות מה מפחיד באחר, או מה יש בו באחר הזה, שזה יכול להיות כל אחד שגורם לנו לסוג של ריחוק וסוג של התקרבות, אפילו לפעמים בלי כוונה, אנחנו לא יודעים. אנחנו מכירים את הסיטואציה שאנחנו יושבים באוטובוס בכיסא, ואנחנו מסתכלים על השורה שלנו, אנחנו אומרים רק, הלוואי שזה לא יושב לידי, הלוואי שזה לא יושב לידי, הנה אני אתפוס מקום להוא מהתור למטה, שהוא יושב לידי כותו אני מכיר. הרי אם הייתי מכיר את ההוא שעלה עכשיו, נכאורה הוא גם לא היה לי שום עניין נגדו. מה קורה פה בעצם? למה אני מנסה להדיר, או למדר, או שלא יתקרבו לאנשים זרים?
למה אתה? בוא נדבר קצת על עצמנו. אתה כשאתה מלווה כל כך הרבה אנשים שהם מתמודדים עם בעיה נפשית, וזה משהו שאתה כל היום עושה אותו. אתה גם מרגיש שאצלך אולי השתחרר משהו מהאי יכולת קבלת האחר או מהרתיעה, או שאתה מורגל באנשים נפגעי נפש, אבל אם תראה אוכלוסייה אחרת, אוכלוסייה אולי שסובלת מלקות שונה, אז אתה גם תרגיש ככה את הפחד הזה.
תראה, היה לי מאוד כיף להגיד לך שאני השתחררתי מזה, ואני כבר לא...
זו משאלת לב?
כן, זו משאלת לב גדולה. העבודה עושה משהו. זה ברור שהעבודה שבעצם בה אנחנו עובדים עם אלה שהם נקראים האחר הכי גדול, שזה מה שכמו שהוא אמר, שילדים רצים ברחוב, זה האחר בעצם, שרוצים להראות אחר, זה האחר שהדוגמה. והעבודה הצמודה, בעצם אני רואה שאני נפגש עם האנשים, ואני אומר, חבר'ה, רבותיי, זה לא אחר, זה אנחנו. זה אנשים עם שאיפות, ועם תקוות, ועם אכזבות, ועם חלומות, ועם רצונות, ועם משאלות, ועם ניסיונות, ועם הצלחות, ועם משפחה. זה בעצם אנחנו, ואולי זה הפחד. אם האחר הזה הוא אני, אז מי יודע איך אני נראה אצל מישהו האחר?
כשאתה בא ורואה אדם, ואתה מנית פה ככה במניעה, הוצאת את זה מה שמוגדר מהבטן לנייר, הוצאת הרבה מאוד דברים שלמעשה משותפים. תקוות, רצונות, משפחה, שמחה, פרנסה, עבודה. כל הדברים האלה משותפים לאותו בן אדם שיש לו תוספת אחת. זה כמו שאני אקח ונגיד שהאדם העשיר, יש לו את אותם בעיות, ניסיונות, הכל כמוני. יש לו רק בעיה אחת קטנה, יש לו כסף. לבן אדם שאנחנו מדברים עליו, יש לו רק בעיה אחת קטנה. יש לו גם מחלה נפשית. או לדוגמה, הוא גם צולע. או לדוגמה, הוא צבע האור שלו שונה. אבל במהות, אם אנחנו מתבוננים לעומק, אז אין שם שום שוני. אז יכול להיות שאנחנו קצת אנשים שטוחים, לא עמוקים, מסתכלים על איזה קליפה חיצונית, במקום לצלול לעומק ולשאול מי באמת הבן אדם?
זה בדיוק המשל עם הדרקון. אני חושב שאנחנו לא שטוחים במודע, הרי אני חושב שאם נשאל כל אחד ואחד מאיתנו, הוא יגיד שיש לו נפש עשירה ועמוקה, והוא מבין דברים לעומק, והוא האחרון שיהיה שטחי בכלל בעולם הזה. אבל כן, יש את המשפט שאומר, אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני. וכשאנחנו מסתכלים על בן אדם, אז בארבע שניות הראשונות, אנחנו כבר מחליטים אם הוא חבר שלי.
לא, רגע. לא ארבע.
סליחה, בשנייה הראשונה.
בארבע על פיות השנייה.
על פיות השנייה, נכון, סליחה.
המוח שלנו מאוד מהיר, ואנחנו מקטלגים בן אדם לפי מה שנקרא first look. לפי המראה הראשוני, לפי ההזדמנות הראשונה, ואז לפי איך שהוא נראה לנו, ככה אנחנו מחליטים. אתה יודע שזה מחבר מאוד למה שחזל אמרו, קראנו את זה לפני כמה פרשיות, של בצדק תשפוט עמיתך, שאם יש דיין שבאים אליו שתי אנשים, אחד שהוא לבוש, ככה נראה טוב, נראה 6 מיליון, ואחד נראה לא טוב, אז אומר הדיין להשאיר, או תתלבש כמוהו, או תלביש אותו כמוך, כדי ששתיכם תראו בעיניי אותו דבר. רואים מה רושם ראשוני, וזה חזל, זה לא כבר מחקרים וסיפורים וגויים, רואים איך חזל ראו את הנושא הזה של הרושם הראשוני, שהלבוש של בן אדם עושה עלינו. אגב, אם אנחנו כבר מזכירים את זה, אז צריך להזכיר גם את העניין הזה שכתוב ב... לא שכתוב ש... שהרופאים שלנו, שבאים, שבא אליהם לקוח, פציינט מה שנקרא, אחד הדברים הראשונים שמסתכל הרופא, זה על ההופעה של הבן אדם. אם הבן אדם מופיע בצורה טובה, כנראה שהמצב שלו לא כל כך גרוע, כי בן אדם במצב מאוד 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 גרוע, לא היה מרשה לעצמו, או לא היה מבזבז את זמנו, או לא הייתה לו את היכולת להתלבש בצורה כזאת. אז רואים את החשיבות הזאת שיש לה, למושכל ראשון, כמו שאתה אמרת, אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני, לרושם הראשוני הזה. השאלה אם איך אנחנו מסבירים את זה לאנשים, בסדר, אז צבע האור שלו שונה. אז הדעות שלך קדומות, הדעות שלך הן קדומות על אותו אדם, אבל למה לא תבדוק מי הוא הבן אדם? למה לעשות הכללות? למה לקחת את הבן אדם ולהחליט מראש שאם צבע האור שלו הוא כזה, או שהוא משתייך למקום מסוים, או לחסידות מסוימת, או לקבוצה, או לפלג מסוים, אז ישר הוא צריך להיות אדם רע. האם זה שהוא חושב שונה, אוהב שונה, שונא שונה, יש לו תרבות שונה, מאכלים שונים, שירים שונים, זה אומר משהו על המהות של הבן אדם? יש סיבה לסנוע בן אדם כזה? לא לרצות, איך אתה אמרת, דבר מזעזע, לא לרצות שהוא יישב לידי באוטובוס? כאילו מה? למה שלא יישב לידי באוטובוס? והדברים האלה הם כואבים, כי כמו שפתחנו במונולוג, אותו ילד שהוא היה ילד שונה, שיש לו תסמונת קשה שנקראת תסמונת טורט, הוא לא שונה בכלום, מעבר לעובדה שיוצאים לו קולות מהפה. אבל אם אתה מתרגל לחיות עם זה, ואתה מבין שהוא באמת לא שונה, אז הוא לא יהיה שונה. השאלה איך אנחנו מביאים, אני מנסה שיעלה מאזין וישכנע אותי לצד השני. והאמת היא שאני שמח שאין מאזינים. אני שמח שאין מאזין שמסוגל לבוא ולהסביר לי למה אנחנו לא מקבלים את האחר. כי כנראה אין לזה תשובה. כנראה שאין מישהו שיכול לעלות לשידור ולשכנע למה אנחנו לא סובלים את האחר. יכול להיות שזה קורה, אבל אין מי שיכול להסביר למה זה. אנחנו נמשיך לנתח את העניין הזה לאחר שאנחנו נשוב ממקבץ פרסומות, אתנחתה מוזיקלית, ומיד נשוב. תודה.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
חיי היום יום ושגרת החיים לא משאירים זמן לחשוב. הלכנו תמיד את אותם השבילים, חצינו יחד אותו הרחוב. אתה בכל בוקר מנסה לקפוץ גבוה, לשבור לחסי. אני בכל בוקר מסתכל עליך בשעה שמודה אני. אח שלי, אתה לנצח, גם אם הדרך קצת שונה. כי גורלי הוא גורלך. בלב זורם אותו אדם, שנינו זה ביחדם, כי בלעדיך אין אני, אין אחד בלי השני. אח שלי אתה לנצח, גם אם הדרך קצת שונה. במרוץ החיים לפעמים נשכחות כמה עובדות, חיים פשוטות, אותם החגים ואותן שבתות. אני קרוב לדעת, אתה פחות, איך בכל בוקר את אותו הרחוב עוברים בדרך כבר שנים. אני מסתכל, מחייך לשלום, אתה ואני הרי שכנים. אח שלי, אתה לנצח, גם אם הדרך קצת שונה. אח שלי, איתך לנצח, כי גורלי הוא גורלך. בלב זורם אותו אדם, שנינו זה ביחדם, כי בלעדיך אין אני, אין אחד בלי השני. אח שלי, אתה לנצח, גם אם הדרך קצת שונה. שנים חולפות, ימים עוברים, תמיד בדרך יש קשיים, ורק ביחד אני ואתה נתגבר על כל צרה.
על רקע השיר הזה, הנפלא, אנחנו חייבים לחתוך אותו ככה באמצע, כי יש לנו הרבה מאזינים שממתינים לנו, ואתם המאזינים החשובים לי מכל, בשביל זה אני תורח ויושב פה בלילות, בכדי לענות, להיות לאוזן קשבת, אולי גם לייעץ, ואנחנו אומרים לילה טוב למאזין, מאזינה הראשונים. לילה טוב? לילה טוב למאזין. למאזינה יש לנו? הלו? הנה, יש לנו את המאזין על הקו. לילה טוב.
הלו?
כן.
שלום וברכה.
שלום וברכה.
אני קודם כל רוצה פשוט להודות על התוכנית היפהפייה שאני מאזינה קבועה שלכם, ואני חושבת ש... אתה מעביר את זה בצורה יוצאת מן הכלל.
תודה.
עם כל הצוות המקצועי שיש לך.
תודה, תודה,
והמגוון.
תודה. והמגוון.
אני חושבת שהתשובות יוצאות מן הכלל.
תודה.
לגבי השאלה, תמשיכו להצליח קודם כל.
תודה רבה.
עושים עבודת קודש ממש נפלאה. לגבי השאלה ששאלת, למה קשה לנו לקבל את השני? אני כמורה שעוסקת בחינוך הרבה שנים, עבדתי גם בבתי ספר רגילים וגם בבתי ספר של כיתות משלבות, אז היו בכיתתי ילדים מכל השכבות, ועם הרבה, אני אף פעם לא קוראת לזה קשיים, אני קוראת לזה צרכים, ו... לא קוראת לזה בעיות, אלא קשיים מסוימים שניתן להבין אותם, וניתן ברגע שמבין אותם, אז לפעמים מגיעים לפתירת הבעיה, לא כל כך מהר, אבל בכל זאת העיקר ההבנה. אני חושבת שהדגש שלא מבינים כל כך את ה... קשה להבין את הזולת, קשה להבין את השוני, זה נובע מחוסר רגישות לזולת. חוסר סבלנות.
באופן כללי.
גם חוסר תקשורת. וברגע שנראה את חצי הכוס המלאה, ונבין שהילדים והמבוגרים, לא משנה מי, כל אחד באשר הוא, בגילו הוא, יש לו את הקושי הזה, כי אין ערבות בחיים לשום דבר, וכל אחד חושב שלא ולא יקרה. אבל פשוט מאוד, ברגע שמנסים למצוא את הניצוץ הטוב בכל אחד ואחד שיש לו את הקושי.
אמרת למצוא, צריך לחפש.
לחפש, ודאי וודאי, למצוא אחרי שמחפשים. לרצות לחפש ולרצות למצוא. כי ברגע שיחפשו, ימצאו גם כן. צריך לראות את הטוב שבכל אחד ואחד, ויש בהם הרבה הרבה דברים טובים, ודווקא באנשים מסוג זה וזה, הם אנשים מעניינים, הם אנשים שפשוט צריך לאהוב אותם, ושהם צריכים להרגיש שאוהבים אותם, ושמאמינים בהם, ביכולת שלהם ובמסוגלות שלהם. ברגע שנותנים להם הרבה מילים מעצימות, הם יכולים להתפתח. מה שכן, אבל לדאבוננו, הרבה אנשים, אין להם הרבה סבלנות, אין הרבה זמן, אלו מילות הקסם במרכאות כפולות, וזה חבל. אבל אני חושבת שצריך לשדר ולהעביר לכל אחד ואחד בארבעה מסרים שפשוט קשובים לכל אחד ואכפת לנו מהשני, ואנחנו מבינים את השני, על אף שלא תמיד מסכימים איתו, אבל להבין אותו צריך כן, ואנחנו רוצים בטובתו. ואם אנחנו משדרים להם את המסרים האלו, הם סומכים מזה ומתפתחים מזה, ויש הרבה הרבה תגובות חיוביות. אז מה שנותר לי פשוט לאחל לכל אחד, שקצת יחשוב וקצת יעשה שיקול דעת וקצת יפשפש במעשיו, ושיבין שפשוט מאוד שעוד מישהו נמצא לידו, ולא להיות כל כך אגואיסטים, אלא פשוט לתת לשני את מה שאפשר לתת. לקדוש ברוך הוא חילק לנו הרבה הרבה כישורים, הרבה כישורים, הרבה מעלות טובות ומידות טובות. הוא נתן לנו אותם על מנת להשתמש בהם, ולתת את זה לחברה, ולא רק להשאיר את זה אצלנו.
אכן.
אז בבקשה, שנשתמש באמת בכל המתנות הטובות שהקדוש ברוך הוא חילק לנו. ויש הרבה אנשים שעושים את זה.
יפה, נכון, זה
כדאי
ככה
כמה בנימה... שיותר להצטרף.
אכן, אכן.
לאותה ליגה.
יפה, מילים כדורבנות, ובנימה האופטימית הזאת אנחנו מודים לך שעלית לשידור. אני שמח לשמוע שיש ככה אנשים שבאמת מביאים את היופי ואת את אותם אנשים ואת המבט של אותם אנשים שכן רואים וכן מוכנים לחשוב ולחפש את הטוב שבאחר. זה דבר שהוא חשוב ועלוואי, וכולנו נדבק בהתנהגות הטובה והיפה הזאת. תודה שעלית לשידור.
אמן ואמן, תודה רבה לך, ותמשיך להצליח.
תודה. אנחנו ממשיכים מיד למאזין הבא. לילה טוב.
לילה טוב, שלום.
שלום וברכה.
דבר יצחק. יש לי כמה דברים להגיד לגבי השאלה למה קשה לנו לקבל את האחר, את השונה. הנקודה הראשונה היא כזאת, שדרך כלל אנשים הם אוהבים והם רגילים לצפות התנהגות של הזולת. כשאדם שונה, קשה להם יותר לעשות את זה, ולכן זה מרתיע אותם, וככה קשה לקבל אותם. וזה כמובן שזה נובע מחוסר הבנה של השונה.
אני רוצה לחזור על מה שאמרת, כי אמרת דברים כל כך יפים. אני רוצה רגע למשב, לבדוק שהבנתי נכון, והמאזינים אולי גם יצטרפו להבנה הזאת. אתה אומר שבדרך כלל שאנחנו רואים בן אדם, אנחנו יודעים איך הוא יגיב ולמה לצפות, וברגע שאנחנו רואים אדם שונה, אנחנו לא יודעים כיצד הוא יגיב, וזה מרתיע אותנו, אולי פתאום תבוא פה איזו תגובה שלא נדע איך להתמודד איתה, אז אנחנו פוחדים.
חשש לא סביר, אבל נובע מחוסר הבנה, מחוסר ידיעה. אפשר להביא משל כזה. אפשר להביא משל, הרי לאדם חירש, לא עלינו רחמנא ליצלן, אנשים שרוקדים נראים משוגעים. למה? כי הוא לא שומע מוזיקה. אז זה נקודה אחת. עוד נקודה, ואני פה, אני מבקש עזרה של כבוד רב אריה מונק, אם אני טועה שהוא יתקן אותי, ואורח הנכבד ישראל. אני חושב ש כמו שכתב פרויד, לא מכיר את הטוב את הכתבים שלו, אבל נראה לי שאחד מהעקרונות שלו, כל אדם הוא אלים, אלים ביסודו, זה אחד מהיצרים שמביאים את המינים, את האדם בכלל לחיים. זו אלים, כשאדם רואה מישהו שהוא קשה לו לעמוד על שלו, לעמוד על הכבוד שלו, למה? כי הוא שונה, כי הוא במיעוט, אז היצר הזה מתעורר.
תראה,
וזה לא רק מקור בפרויד, זה גם כתוב בחז"ל, אלמלא אימהות, אחד את השני חיים בלו, וגם כתוב משהו על דבר הזה בגמרא.
כתוב כי יצר לב האדם רע מנעוריו, זה נכון, כתוב כי יצר לב האדם רע מנעוריו, וכתוב באמת אלמלא מוראה של מלכות, אז איש את רעהו חיים בלעו.
כן,
אז יכול להיות שזה גורם ככה לפחד, אבל כאילו, עם האחר...
אבל יש פה, כמו שרב אריה מונק אמר בתחילה בתוכנית, יש פה, אני חושב, יש פה יותר מעורב גם כן את שאיפת העליונות, אני חושב ככה.
אוי, עכשיו אתה נוגע, אתה אומר את זה בכזאת שלווה, אבל מבחינתי אתה מדבר על...
זה דעתי, אני לא, חז וחלילה שלא ישמע שאני בעד זה.
לא, לא, לא.
אני משכנע שככה צריך להיות.
אבל הפוך, תראה, אתה אומר פה דבר שבעיניי הוא פצצת אטום. למה זה פצצת אטום? כי... לא, לא, אבל זה בסדר גמור, כי אני רוצה, אתה יודע, לשאול אותך גם ככה במנוחה, אני לא מפעיל את כל מה שאני מרגיש עכשיו בפנים. אבל מי נתן לך, לא לך כי אתה, מי נותן לבן אדם את היכולת להרגיש עליון על מישהו אחר? כתוב בגמרא שבעולם הזה, אנחנו חושבים שאלה יושבים שם על הבמה למעלה, הם החשובים, בעולם הבא... עליונים למטה ותחתונים למעלה, כל מי שבעולם הזה חשבנו שהוא אימא הזה בבית כנסת שם, הוא...
עולם הפוך ראיתי.
אז אנחנו בעולם הבא רק נדע, מי נותן לבן אדם להרגיש עליונות? אתה מרגיש עליון ואתה פוחד מההוא? אתה יודע מי הוא בכלל שאתה ככה מתייחס אליו? את הדבר הזה אני ראיתי, אני נוהג לספר את זה בהתפעלות, שישנם אנשים שפה כשהם יסתובבו בארץ, בביטוי סליחה קצת רחובי, לא ישימו עליהם שקל. אבל במקומות איפה שהם גרים, ואני רואה אותם, יושבים מחמש בבוקר, ללמוד דף גמרא, למסור שיעורים. אני אומר לך, אנשים ששקל לא היו שמים עליהם. שקל. ואנשים ששולטים בשס, אנשים שיודעים את כל התלמוד. ואנחנו דנים אותם לפי צבע החולצה שלהם, לפי הכובע שלהם, לפי המכנס שלהם, לפי הסנדלים שלהם. דברים שהם כל כך קשים לראות, למה אנחנו דנים, למה הבגדים, למה צבע האור עושה לנו את זה. אני חושב שהיה פעם מישהו שנכנס לרב שטיימן ודיבר איתו על ילדים מסוימים, כן לקבל, לא לקבל, והרב שטיימן בגיל מבוגר, צעק, זה גאווה, זה גאווה, זה הכל רק נובע מהמקום של גאווה. אז כמו שאתה אומר, הרגשת העליונות הזאת נותנת לנו לפעמים לא לרצות להכיר את האחר. וכשאתה לא מכיר את האחר, אז אתה דן אותו ואתה פוחד ממנו ואתה לא רוצה לדעת ממנו. דברים מקסימים, תודה, תודה, תודה שעלית לשידור.
יש בזה בציבור החרדי אצלנו גם, לצערנו, יש כל העניין של הנש, אנשי שלומנו.
יש הכל בכל מקום. אני נוהג שלא לדבר על ציבורים מסוימים, כי אנחנו שוב דנים אנשים, ואני מאוד נמנע מזה. יש הכל בכל מקום. האנושות היא אנושות, האדם הוא אדם, יצר לב האדם רע מנעוריו, היצרים של הבן אדם הם היצרים שלו. ואנחנו בזה נסיים ונמשיך עם המאזין הבא. תודה שעלית לשידור.
תודה רבה לתוכנית, מאוד מעניינת.
תודה. שלום ולילה טוב למאזינה. בוא נעשה את זה ככה בזריזות, כי יש לנו עוד מאזינים, וסליחה שאני צריך לקצר. כן.
אוקיי, אני רק רציתי לחזק את דברי הגברת שדיברה לפני כן. אני חושבת שאם כל אחד שהוא נתקל בבן אדם שהוא חולה, או שהוא נראה מוזר, או שהוא חולה, פשוט מאוד אני מאמינה שכל אחד יש לו איזה רגש כזה של רחמנות וחמלה, ואם אתה חי בין אנשים כאלו, שיש לך שכנים כאלה, אני חושבת שזה היה עוזר אם אותו אדם היה משקיע בו, נותן לו ניח איזה מילה טובה, מחייך אליו, אולי מביא לו איזה מתנה, אז הנתינה הזאת תגרום לו, אפילו שהוא נגעל נניח, אני לא יודעת להשתמש במילה הזאת, אבל זה קרה לי. אבל ברגע שאתה נותן לו, ואתה משקיע בו קצת, מילה טובה כל בוקר, בוקר טוב חמודי, או נותן לו מתנה פעם באיזה חגים או בשבתות, מביא לו דברים טובים, אז זה יבנה איזה קשר, וזה יבנה איזה כבוד כזה והערכה, ואפילו אהבה לאותו ילד שהוא חולה, והוא לא יגאל ממנו, לא יצא רוצה לעזור לו, והוא רוצה...
את אומרת את הדברים...
זה מה שרק רציתי להוסיף לדברי האישה שדיברה קודם.
הדברים יפים מאוד, זה הדברים שהרב דסלר אומר, שכשאנחנו נותנים משהו לזולת, אנחנו שמים משהו מתוכנו בו, ואז אנחנו מתאהבים בו. ככה רב דסלר כותב במכתב מאליהו. תודה מאוד שעלית לשידור, וסליחה על הקיצור, אנחנו עוברים למאזין הבא. הלו.
שלום.
שלום וברכה.
רציתי להגיד שמדברים על השונה, צריך להבין, אני אבא שתי דוגמאות חמות מהניסיון, שהתגובות שלהם, לא כל אחד יכול לקבל אותם. דוגמה, יש לי ילד שעושה כפיים, זה לא מפריע. אבל את הבת שלי, זה פשוט מוריד אותה מדעתה. אני צריכה פשוט להגיד לה, תעשה טובה, תפסיק את זה. יש לי בת שעכשיו נמצאת בבית חולים, והיא מאושפזת. ואני שואלת את הילד הקטן של הבן 9, מה מפריע לך? מה אם עשת? מה שצוב? אומר לי, תראי, אני הולכת ברחוב, והיא צורחת. ואני אומרת, אמא, תהיה בשקט. אז היא אומרת לה, למה אני אהיה בשקט? כי הם צוחקים עליי. מי צוחק עליי? ואז היא עושה לי יותר בושות. אז אמרת, אז מה אתה ממשיך לעשות? אני שותק ונשרף לי הלב. זה שתי דוגמאות חמות של עכשיו שאני סיפרתי לך, שזה הבעיה בשונה. ברוך השם, ברוך השם, יש לי נפש מאוד חזקה. אבל אני חושבת הילד הקטן בן 9, שהולך עם אמא שלו, והוא הלך, וזה עצוב לו. או שהוא בא ואומר לי, סבתא, דיברתי עם אמא, ועצוב לי, אמרתי, למה עצוב לך? כי עדיין מדברת כמו שיקורה, בלי עין. זה היה אולי מצחיק, אבל גם מאוד עצוב. השונה, מי שלא נתקל בזה, זה לא פשוט. זה מאוד מאוד נחמד, לקבל. אז אם יש נפש בריאה, ברוך השם ותודה להשם שיש לי את הנפש הזו, אני מודה לו, אבל לא כל אחד נולד בנפש. אז לא כל אחד, יש לי חברה שהיא לא תתקרב לבית שלי.
אבל את חושבת שאי אפשר ללמד...
אני מבינה.
לא, רגע.
אני מאוד מבינה אותה.
רגע.
אני לא יכולה להיכנס למקום הכי גרוע בעולם.
תראי, בוא נגיד לך משהו.
ואני חיה את זה בשיא הטבעיות. להפך, אני למדתי נשים לצחוק על זה, הם פשוט היו בהלם, נהנו. אמרתי, תקבלו את זה, תלמדו לצחוק מזה, אבל לא כל אחד יכול לעשות את ההצעה שלי. לכן, השונה זה צריך להתפלל כדי שנוכל לקבל אותה ונוכל לעמוד בזה. זה לא פשוט, התגובות שלהם מאוד קשות.
נכון, ועדיין אני אומר, אני לא אכריח, רק שנייה, אני רוצה רגע להתייחס לדברים שלך, עדיין אני בא ואומר שאני לא יכול לחייב כל בן אדם שתהיה לו נפש נורא חזקה, להסתובב במחלקה סגורה ולראות מראות קשים, או להסתובב במחלקה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, במחלקה רפואית קשה, שקשה באמת לראות את המראות ואת הסבל ואת הכאב, כי לא כולם יכולים. אבל כל בן אדם יכול ודאי לחשוב, למה אני לא יכול להתמודד עם האחר? למה קשה לי האחר? ואם זה בא ממקומות או מתכונות, או ממקומות שליליים במידות שלנו, שם כל...
זה בא ממקומות שליליים.
לא, אני אומר אם. אני אומר אם זה בא.
בואי נגיד לך משהו, זה יכול לבוא א', מאחד שאין לו כוח סבל, וזה מאוד לגיטימי, זה מתנת שמיים, והוא לא יכול לסבול, קשה לו. אתה יודע מה אני אומרת לפעמים לאנשים האלה? זה בסדר, אתה לא חייב. אבל לא לצחוק. תעבור הלאה, אז אל תבוא לבקר, אל תסתכל. הבן שלי בחסד באמונה... הרבה פעמים בא ובוכה, הוא בן 27, אז זה אמר לי ככה, וזה צחק לי ככה. אני פשוט אומרת, אלה שצוחקים לך, זה לא בגלל שאתה מצחיק, אתה הכי חמוד שלי בעולם, אבל הם צוחקים ממך, כי הם לא מבינים אותך, הם לא יודעים מי אתה בכלל, הם לא רואים להכיר אותך, ואז הוא מחייך ונהנה. אבל גם את האלה, את השונה, צריכים להביא לקבל גם את אלה שצוחקים מהם. זה קשה. אבל צריכים להבין שזה לא פשוט, צריכים, לא כל אחד יכול לקבל אותם, זה התשובה. כדי לקבל את השונה, צריכים להיות בנויים לזה. צריכים לקבל את אלה שהם גם שונים שהם לא מקבלים. זה גם חלק מהשוני, אבל הקדוש ברוך הוא ברא בעלי דגים, כל דג עם הדג שלו. זה חלק מהבריאה היפה של הקדוש ברוך הוא. שכל אחד יש את הדג שלו, את הסוג דג שהוא אוהב, וחייבים לקבל את הכל. טוב. אם שלא רוצה לא חייב לאהוב.
מתנגנת לנו כבר המוזיקה, ואנחנו חייבים לסיים. אני מאוד מאוד מודה לך.
אני אומרת, זה דבר הכי חשוב, כי אני חיה עם ילדים, ולצערי אין לי ילד אחד, שיהיה הרבה ילדים מוגבלים. וזה הרעיון, לדעת לקבל גם את השונה שלא יכול לקבל. זה בסדר.
אכן. טוב, תודה שעלית לשידור. מאזינים יקרים, כמובן שיש לנו פה עוד כל מיני דברים שלא קראנו, אבל ישראל, אני מבקש, בוא תספר למאזינים שלנו ב-20 שניות את הסיפור שסיפרת לי.
רבי נחמן מברסלב, ידוע באהבתו הגדולה לכל אדם וכל יהודי באשר הוא. הלך, ניגש אליו פעם יהודי ושאל אותו, הרבי, איך אתה מצליח לאהוב כל אדם, אפילו את המסואבים, אפילו את החריגים, אפילו את החולים? הוא שאל אותו, במה מקצועך? מה אתה עוסק? מה הפרנסה שלך? הוא אמר לו, אני סוחר יהלומים. הוא אומר לו, אתה יכול להראות את היהלומים שלך? הוא אומר, כן. לוקח רבי נחמן שתי יהלומים, אחד גדול, אחד קטן, שואל אותו, מה המחיר שלהם? הוא אומר לו, הגדול $1,000, הקטן $3,000. הוא אומר לו, אבל זה קטן. למה כזה יקר הקטן יותר מהגדול? הגדול נראה הרבה יותר יפה. הוא אומר לו, כבוד הרב, אני מבין ביהלומים, וזה המחיר. הוא אומר לו, רבי נחמן, אני מבין בנפשות. ואתה לא יכול לדעת איזה נפש של איזה יהודי יותר גדולה ויותר חשובה לפני האלוקים, מאשר הנפש שלך שנייה, גם אם הוא נראה טיפה יותר קטן.
יפה, יפה. אז מי שמבין בנפשות יודע שאין גדול וקטן, יש לנו נפש. מי שמבין יודע כמה אנחנו חייבים להתייחס לכל אחד ואחד. אני מאוד מתנצל בפני כל אלה שלא הקראתי את הדברים שלהם, אולי בעזרת השם בשבוע הבא. תודה לכולכם, מאזינים יקרים, ליל מנוחה, ותודה מאוד לטכנאי שלנו, למוישי כאן, ולמפיק שלנו דוד קליגר, ולכולכם ליל מנוחה.
מדבר אליי, קולך תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך תמיד איתי, קול חי.
קול חי, תמיד איתי.